ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי לתל אביב. הגעתי להתארח בחברת הפניקס, ועל חברת הפניקס קיבלתי המלצות מכמה מקומות, גם מיועצי משכנתאות, אחד מהם זה שי פרלמן, שעכשיו רק עשינו איתו פודקאסט, ועודד ועוד רבים, ולמזלי, למזלי נפגשנו, ועכשיו אני יודע שמצאתי סוג של בית, וכאן אני מתארח אצל שי וייסמן, שהוא מנכ"ל הפניקס משכנתאות, ואצל הנילה נסימוב, שהיא מנהלת השיווק. אז תודה רבה שאתם מארחים אותי, ואנחנו כבר יושבים שעה ארוכה, וזה נראה כאילו אנחנו כבר הרבה זמן מכירים. אז אנחנו הולכים לדבר על המשכנתה, משכנתת הזהב, שאנחנו הכרנו אותה כבר בהרבה מאוד שמות. אבל חשוב לנו להכיר את הייחודיות ואת העיסוק המיוחד, ואנחנו יודעים שהפניקס הקימה גוף שמתעסק בזה במיוחד, ולקחתם את זה כמרכז. אז אני אשמח אם ככה, קודם כל תציגו את עצמכם. שי, נתחיל איתך, זכות המנכ״ל. תציג את עצמך בכמה מילים, תציג את החברה, את הגוף שאתה עומד בראשו, ומזה נשמע את הנילה ונרוץ קדימה.
אז קודם כל תודה שבאת להתארח אצלנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים. שמי וייסמן שי, אני מנכ"ל הפניקס משכנתאות זהב בע"מ. אני בעצם אחד ממייסדי החברה הזו, לאחר שביקרתי בכל השוק והייתי באמת מעורב בפתיחת כל חברות הביטוח לנושא.
עסקת במשכנתאות כבר בחברות האחרות?
עסקתי במשכנתאות מאז שאני זוכר את עצמי אחרי הצבא. הייתי בכלל משכנתאות, הייתי יועץ ראשי שלהם במשך 11 שנים. לאחר מכן עברתי להראל, וכרגע אני בעצם הקמתי את החברה הזו, שהיא חברת בת של הפניקס, שהיא בעצם החברה שנותנת ומייצגת את הפניקס בכל מה שקשור למשכנתאות. החברה הזאת כבר קיימת כשנה וחצי. עד היום סדר גודל של כבר 400 לקוחות מרוצים עם משכנתאות הפוכות, משכנתאות זהב. והיד עוד נטויה, אנחנו רק בתחילת הדרך ומרגישים שרק עכשיו אנחנו מתחילים לסיים את ההמראה ונכנסים לדעייה ארוכת טווח.
זה סימן שגם עושים טוב וגם נהנים וגם שאנחנו כך. עם מוטיבציה.
אני חושב שהמוטו המרכזי שלנו זה שמשכנתה הפוכה זה לא רק עסקים. זה גם נשמה. אם אין נשמה בעסק הזה, העסק הזה לא יכול לעבוד, וזה מוכיח את עצמו. אנחנו לא הכי זולים, אנחנו לא הכי טובים, ואנחנו לא הכי מקצועיים, כולם בסדר גמור, אבל הנשמה היתרה והמוטיבציה ולקום בבוקר ולהרגיש כיף ללכת לעשות טוב לעוד כמה אנשים, זה המוטו, זה התפיסת עולם שלנו, וזה לדעתי סוד ההצלחה הקטן שלנו.
אני חושב שאני נכנסתי לפה ואני אמרתי לאנילה שבעצם הבסיס שאני נותן מקום למשכנתה, משכנתת הזהב או משכנתה לגיל השלישי, כן? זה בגלל שיש בו מרכיב של הצלת חיים, מרכיב של בניית חיים, מרכיב של פתרונות שיש בהם כל כך הרבה טוב, אם יודעים לעשות את זה נכון, וזה הסיבה שמאוד חשוב לי להעביר את המסר, בלי זה, בלי קשר, שאולי אני גם לקוח פוטנציאלי, וכבר נתת לה...
גם אני כבר לא רחוק מהגיל...
כבר נתת לה אני להוראה לטפל בי בסוף, אבל זה...
דרך אגב, אני לא הופתעתי שבאמת ראיתי את המפקח על הבנקים, יושב בערב חג בטלוויזיה, בפריים טיים, ואומר, חבר'ה, זה מוצר שאני חושב שנכון שהבנקים ישווקו גם כן, מכיוון שהוא מוצר מאוד מאוד מאוד, לא רק שהוא לגיטימי, הוא מוסרי. זה אנשים מבוגרים, אנחנו לא משליחים אותם לעת זקנה. ולכן צריך לדאוג להם ולדאוג לרווחתם הכלכלית, ולא ליצור סיטואציות שבגלל מה שקורה פה בארץ ובעולם כולו, נושא של יוקר המחיה, יוקר הדיור, יהיו אנשים מבוגרים שצריכים להתחיל לעשות חשבון, האם ללכת לסופר לקנות מצרכים, או ללכת לטפל בשיניים שלהם. וזו בדיוק המטרה, ולשם כך אנחנו קמים בבוקר תמיד שמחים כדי לרוץ, ולעשות עוד לקוח אחד שהוא יהיה לקוח מרוצה וירגיש בנוח עם עצמו.
אז תכף אנחנו ניכנס למטרות, אבל אני לקחה, את שאת עוסקת בשיווק, את גם באה מעולם המשכנתאות, אז אולי ככה בשתי מילים ככה ניתן לך את המקום.
בשמחה רבה. אז כמו שאמרתי, אני אילה ניסימוב, אני מנהלת השיווק של הפניקס משכנתאות זהב. אז כן, כמו שכבר דיברנו מקודם, אז אני בערך 20 שנה בעולם של המשכנתאות, של הפיננסים, מהמערכת הבנקאית אל החוץ בנקאית, ובאמת בשנים האחרונות עיקר העיסוק שלי זה בעולם של המשכנתאות לגיל השלישי, ולדעת איך ומתי להתאים את המוצר הזה כשהלקוח צריך אותו. הפעילות שלנו היא מול כל הגופים הרלוונטיים, כמו יועצי משכנתאות, סוכנים, מתווכים, וכל בן אדם בעצם שיכול להגיע לאותו לקוח ולספר לו שיש מוצר שיכול לעשות טוב.
אני רוצה להתחיל מהסוף, אתם יודעים, רגל על מה שכאן אמרת. לפני שניכנס לתוכן, והתוכן הוא לא פחות חשוב, אני היום גיל שלישי, אמיתי, ואני רוצה להגיע אליכם. היום שאנחנו הולכים למשכנתאות, יותר ויותר נפוץ הסיפור של יועצי משכנתאות.
נכון.
יש את כל ההתאחדות ואת כל מה שקשור. אבל איך אני מגיע אליכם? איך אני יודע, מעבר לזה שבמקרה שמעתי את הפודקאסט עכשיו, או שמענו אותך במקומות אחרים או אתכם, איך אני יודע להגיע אליכם? איך אני יודע לפעול מכם? איך אתם בעצם יוצרים קשר עם הקהל?
אז נכון להיום, בעצם כדי להגיע לפריסה גדולה, וגם אני מאוד מאמינה בעולם הזה של יועצי המשכנתאות, עיקר הפעילות שלנו היא מול יועצי משכנתאות וסוכני ביטוח, שמכירים את הלקוח קצה, כבר עושים לו איתור צרכים נכון, וביחד אנחנו נותנים לו את הפתרון למוצר. כמובן, שחוץ מזה, המערכת הדיגיטלית שלנו עובדת, וכל מי שמקליד הפניקס משכנתאות זהב יכול להגיע אלינו באופן ישיר, ובעצם לקבל מענה למוצר הזה.
מצוין, אז בעצם אנחנו מדברים על יועצי משכנתאות, אנחנו מדברים על סוכני ביטוח.
נכון.
ואפשר להגיע ישירות, אז אנחנו נשים, ככה אני ממציע, שנשים באתר, כן. בהקלטה, נשים את הלינק שיחבר את האנשים אליכם ויוכלו להיכנס. ואני מאמין שעשיתם שם משהו שהוא ידידותי גם לבן אדם קשיש כמוני. אז בוא נבין, עוד פעם, בגלל שאמרתי ואתה אמרת, שבעצם המשכנתא היא סוג של הצלת חיים יכולה להיות, שיכולה להיות מקום שבאמת לשנות, או בייחוד, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים, היום אולי שאנחנו מסתכלים קדימה על הצעירים שיותר מקפידים על, אין ברירה גם לפי חוק, על הפנסיה שלהם, בעבר זה לא היה ככה. ועדיין יש כאלה שפושעים בדברים האלה לעצמם. אז בואו תתארו לי את המוצר, מה בעצם המוצר שאנחנו כאן מדברים עליו?
תראה, המוצר הוא מוצר יחסית פשוט, לא מוצר פיננסי מורכב. המוצר בא ואומר לכל אדם מעל גיל 60 שיש בבעלותו דירת מגורים, הוא יכול בעצם להנגיש אותה מבחינה כלכלית לצרכיו. זאת אומרת, אדם שמחזיק דירת מגורים יכול לבוא ובהתאם לגילו ככל שהוא מבוגר יותר. המודל בעצם נותן לו יכולת לקבל אחוז מימון גבוה יותר. ובדרך, בתהליך מאוד מאוד פשוט, אנחנו פשוט עושים את זה תהליך מאוד מאוד פשוט, הלקוח לא צריך לצאת מהבית ולא צריך להתעסק עם השיעבודים ואיך לעשות את זה. פגישה אחת איתנו עם הנציג שלנו, ואם יש צורך הנציג מגיע כמה פעמים לאותו אדם הביתה, נותן לו את השירות VIP מההתחלה ועד הסוף, ומטפל בכל ההליך עד שבעצם נרשם השיעבוד וכל המסמכים הרלוונטיים תקינים, ובאותו רגע בעצם הבן אדם זכאי מ-day one לקבל סכום של כסף אליו לחשבון. הסכום נגזר, כמו שאמרתי קודם, על ידי מודל חיתום שכל חברות הביטוח עובדות איתו, שאנחנו מדברים על גיל 60 באזור ה-20% מימון.
זה
החבר'ה הצעירים אצלנו.
אז אני צעיר עדיין.
ואנשים בגילאי 70 פלוס יכולים להגיע גם עד ל-50-60% מערך הדירה, שזה סכומים לא מבוטלים. עכשיו, אני כן רוצה לגעת בנקודה. זה לא רק באמת לצורך הצלת חיים ובאמת שמירה על איכות חיים טובה או סבירה אצל אנשים מבוגרים, זה גם, אבל יש המון המון היבטים שהם דווקא היבטים הרבה יותר משמחים. ואני חושב שהדבר, עוד נקודה חשובה מאוד בעניין הזה, זה שהיום במצב של יוקר המחיה פה והקושי באמת של החבר'ה הצעירים להתבסס במדינה הזאת ולראות אופק ועתיד שאפשר באמת לחיות עם הרעיון הזה, הוא כמעט בלתי אפשרי אם באמת ההורים לא עוזרים לך היום לפחות להשיג את הדמי קדימה, את הדאון פיימנט לרכישת איזושהי דירה. והעתיד של אלה שלא עושים את זה, הרבה פעמים הוא להתנייד בין דירות סחורות וליצור דמורליזציה גם אצלהם בבית וגם אצל ההורים. אף הורי לא רוצה לראות את הנכדים שלו מתנדנדים מעיר לעיר ומחפשים כל הזמן מזכיר נחמד כדי שיוכלו לחיות בנחת.
אתה יודע, אני בתור זה שמלווה משקיעים ומלווה גם מייעץ לאנשים לקנייה של דירה למגורים, באמת אחד הדברים שחסרים לאנשים זה בעצם ההון העצמי. אז אנחנו אומרים שאחד הפתרונות, כן, זה בעצם לתת לילדים את ההון העצמי, שאני חושב שכאן אחד הדברים היפים שאתם עושים, זה שלמעשה הם יכולים לקבל את הילדים, יכולים, תכף אתם תסבירו על הדרך החזר, או להחזיר להורים את ההלוואה, או שההורים סופגים את זה, או שהם משאירים את זה ליום אחד, ותכף נראה איך זה עובד לעתיד. אז יש באמת את הדרך הזאת, ולפעמים זה עוזר, כמו שאתה אומר, שהנדלן לא יברח לנו מהידיים, אנחנו יודעים את הקצב של עליית המחירים.
נכון. אם ניקח לדוגמה בעצם, זוג בממוצע שמגיעים אלינו בני 70 פלוס, כאשר אם אנחנו נלך לטבלה, והטבלה, טבלת האחוזים שהם יכולים, בעצם זה הנגזרת כמעט היחידה שנותנת לנו את האינדיקציה של כמה הם יכולים לקבל, אז זה בין 25 ל-30 אחוז, הבית שלהם שווה 3 מיליון, הם עם כמעט מיליון שקל היום, שהם יכולים לעזור לילדים שלהם כבר היום לקנות בית. עכשיו אם ניקח ילד אחד שעזרו לו ויש לו עוד שני אחים, אותו ילד יכול לבחור, אנחנו נדבר על המסלולים, אבל אחד המסלולים זה גם לשלם קרן וריבית שתרד ממש מהילד. ואז אם הילד לוקח את המיליון שקל בתשלום של קרן וריבית, החזרים חודשיים שוטפים, ומשלם אותו מעצמו, בעצם גם האחים שלו לא נפגעים, כי ההלוואה תרד וענייני הירושה עדיין יסתכלו
ביניהם. יכול להיות מצב שבהלוואה, נגיד אם הורים נתנו 300 לכל ילד, שכל ילד יתנהל אחר עם החלק שלו? או שכולם צריכים להתנהל אותו דבר?
אנחנו נותנים את ההלוואה לצורך העניין, נדבר על מיליון שקל, אז אפשר כן להגדיר 300 יהיו בבלון, 300 יהיו בתשלום כזה. כל מה שאנחנו עושים בעצם, היא לתת את הגמישות להורים לעשות מה שהם רוצים ויכולים עם ההלוואה שלהם. זה המטרה הכללית.
אוקיי. עכשיו, חלק מהדברים זה בעצם, כמו שאמרת, לשמור על איכות החיים. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים מבוגרים שהרוויחו 10,000 ו-8,000 ו-20, ופתאום היום בפנסיה יש להם 5,000 שקל, והיום זקוקים להשלמת הכנסה. איך זה עובד אצלכם פה במשכנתא?
תראה, הביקוש לכך הוא קשיח כמעט. אין כמעט היום אנשים מבוגרים שלא חוו באיזושהי דרך הרעה בתנאי החיים שלהם, בתנאים הכלכליים שהם היו, סטנדרטים הכלכליים שהם היו רגילים אליהם. עכשיו אני מדבר איתך ממנכ"לים של בנקים במדינת ישראל. עכשיו הם לא צריכים באמת למחיה, אבל תחשוב על זה שמנכ"ל בנק בישראל יש לו סטנדרטים של איכות חיים שאנחנו לא תמיד מבינים את הצרכים. אז אנחנו רואים דווקא אצל האוכלוסייה הזאת של במעמד הסוציו-אקונומי הגבוה, שהם באים מבקשים כסף, הם גם לא צריכים לעזור לילדים בדרך כלל, כי הילדים שלהם כבר מסודרים, מן הסתם, אבל הם רוצים באמת לנצל את כל הרכוש שהם צברו לצורך שמירה באמת, ואפילו מעבר לזה, אמר לי אחד מהמנכ"לים האלה, אתה עזרת לי לשפר את מצבי, זאת אומרת, היום רמת החיים שלי הרבה יותר גבוהה מאותה רמת חיים שכשהייתי מנכ״ל בנק. וזה בעצם המשחק, אתה נותן לו ליהנות באמת מהעבודה הרבה שהוא עשה וליהנות מהשכר.
השאלה איך זה עובד, שבעצם אם אני עכשיו נגיד אחד הנכסים שלי אני יכול לשעבד אותו לקבל לקבל אליו את ה-500, 600 מיליון שקל, זה לא משנה, אני בטווח של ה-20% עדיין, ואני צריך את זה השלמה, אני מחליט להפסיק לעבוד, ואני רוצה את זה להשלמה. השאלה, אם אתם נותנים לי את זה במכה אחת, את כל הכסף, ואני צריך להשקיע אותו ולקחת אותו, או שאתם נותנים לי אותו בביסים קטנים?
לפני שאתה עונה, אני כן חייבת לציין, שרוב האנשים שפונים, לרוב הם צריכים את זה בפעימה אחת, מעבר למה שאנחנו כן או לא יכולים לתת, שיענה שי.
זה אופי הישראלי, אני חושב.
בדיוק, הרוב... באים ורוצים את זה בפעימה אחת, או כי יש להם איזשהם הלוואות לסגור, או שהם רוצים לנהל את זה בעצמם.
את בלעת את זה, זה משהו מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להעביר את המסר הזה לאנשים. את אמרת לסגור הלוואות, אנשים צריכים להקשיב ולדעת.
נכון.
הרי אם אנשים מגיעים וצברו הלוואות, והיום, אחת התקלות במשק, ואני אמרתי את זה גם אתמול עם שי ועם כולם, שהיום נורא קל לקחת הלוואות. היום אתה קונה מכוניות, ואתה קונה מכוניות בבלון, ואנשים חושבים שהם עושים חגיגות, ואנשים גילו בקורונה, שאנחנו רק עכשיו ככה בצדדים שלה, שפתאום אין מאיפה להחזיר. ואנחנו יודעים שבקורונה היה אחד הדברים, זה היה להיט, היה ללכת ולקחת משכנתות או להגדיל, כדי לסגור את ההלוואות הקטנות. כאן את אומרת איזה בשורה שאנחנו יכולים לעשות את זה.
אני חושב שיותר מזה, הרבה מאוד מהאוכלוסייה בגילאי ה-50 פלוס שדרגו את הבתים שלהם על ידי לקיחת משכנתאות. הם באו לבנק, אמרו תנו לנו עוד מיליון שקל, ובמקום דירת 5 חדרים, פתאום יש לי כבר פנטאוז, ואני מרגיש עשיר והכל בסדר. מה שהם שכחו, שההכנסה בגיל מסוים מתחילה בעצם להיות הכנסה שהולכת ופוחתת, והם היום פתאום עם מחזר חודשי, לא שיותר נמוך, אלא גם יותר גבוה, כי יש את הצמדות, ופה זה פתרון נפלא. כי אם בן אדם התחיל בגיל 48 משכנתה, מן הסתם היתרה שלו קטנה בצורה משמעותית, והיא כבר מתאימה לאחוזי המימון הרלוונטיים, שאנחנו מדברים על משכנתה הפוכה. פה בעצם, בתהליך מאוד קצר ופשוט, הוא פשוט שוכח מהמשכנתה הזאת, ופתאום בגיל 67-68 הוא יוצא לפנסיה ואומר משכנתה מאחוריי.
למעשה הוא בעצם הופך את המשכנתה שלו לסוג של משכנתה או בלון או גרייס.
משכנתה פסיבית.
נכון.
הוא יחליט. הוא יחליט. הרי היום אם אנחנו הולך לבנק, הבנק בדרך כלל זה, בוא נגיד שרוב המשכנתאות זה בנקים.
נכון.
ואנחנו נבקש רק להחזיר את הריבית, זה לא יעבוד. אולי יתנו לנו את זה לתקופה קצרה.
קצרה.
אבל זה לא יעבוד.
ברור.
וכאן אתם נותנים לנו את האפשרות למעשה,
נכון.
ללכת על הבסיס, זאת אומרת, נגיד אם ההכנסה שלנו יותר קטנה, להחזיר את המרכיב של הריבית, כדי לשמר רק את הגובה של הקרן, ואולי מה שיפצה אותנו זה עליית ערך הנכס בשביל הילדים,
נכון.
והנה יש לנו פתרון שהציל אותנו.
ממש.
נכון. אז אנחנו בעצם אומרים ללקוח, בסיטואציה הזאת, בהתאם לצורך שלו, אם זה הייתה לסגור משכנתה, או לסגור את אותם הלוואות, קח את הכסף, קח משכנתה מהפניקס, ובעצם תבחר, נוח לך לשלם את הריבית, אז תשלם, הקרן תחכה, נוח לך לשלם תשלומים שוטפים של קרן וריבית, אנחנו יכולים במקרה הזה לא לפרוס את זה לכמו תחימה של עד גיל 80, אלא ל-30 שנה, גם היום, כדי שיהיה לך גם תשלומים שוטפים וגם נוחים. אתה לא רוצה לשלם כלום, זה גם בסדר. בעצם בשלב הזה אתה לוקח את המושכות לידיים ומחליט איך אתה רוצה לעשות...
אז אני רוצה שנעשה סדר במסלולים okay. ובדרך, ושאני חושב שאנשים צריכים להבין, גם, okay. גם אני רוצה להבין. אני עכשיו בן 63, ונגיד אני רוצה לקחת את אותם 20%. ו... אשתי בת 57, כן, אנחנו רוצים באמת לנצל את הכסף הזה. יודעת מה, אולי לתת לילדים זה עוד משהו של לתת לילדים ביד חמה וכל זמן שאנחנו יכולים. והשאלה עד מתי? ואני אומר, אוקיי, שישאר בלון, והרי בגלל זה האחוזים יותר נמוכים, בגלל שהבלון צובר. מתי אני כן צריך להחזיר את זה? האם יש לי מגבלות? האם יש איזה שהם תקופות? האם יש איזה שהם נהלים לגבי הגילאים השונים? איך זה נבנה לנו?
אז דווקא בחברת הביטוח, כל הרעיון הזה שברגע שאתה לוקח את ההלוואה ואתה מחליט עליה, ברוב המסלולים חוץ מקרן וריבית שאותה אני חייבת לתחום בזמן, אין תוקף. זאת אומרת, אם בחרת בלון, זאת אומרת, לא לשלם כלום, או לשלם את הריבית, או חלק מהמרכיב של הריבית, התוקף הוא בעצם כאשר אחרון הלווים הולך לעולמו. זאת אומרת, התחלת את זה בגיל 63 ולקחת 300,000, חילקת אותו לילדים, כל אחד שעשה שיפוץ, שיעשה כיף עכשיו, אותם 300,000 בהנחה ולא נגעת בהם, הפעם הבאה שאנחנו נפגוש אותם, אם זה מה שאתה תרצה, זה יהיה ב-120 של שניכם, שלך ושל אשתך, בו אנחנו פונים לילדים, אומרים חברים, מכורח הנסיבות, בדרך כלל מה שעושים היורשים, מוכרים את הנכס, יש לכם שנה להסדיר את החוב, להסדיר את אותה הלוואה, להחזיר לי את הכסף, וכל אחד בעצם הילדים עושה...
הילדים מוכרים את הנכס, לא אתם.
נכון, הילדים מוכרים את הנכס ומחזירים לנו את ההלוואה.
ומה קורה עם הסכום שנצבר, הרי היום תוחלת החיים היא ארוכה, וזה יכול להיווצר מצב שזה יהיה אפילו, או שיש נגיד ירידת במחירים, כולם מדברים, הולך להיות ירידה, וזה לא מספיק לצורך הכיסוי של החוב?
אנחנו מדברים על הלוואה שהיא נון ריקורס, בעצם אין שום חבות כלפי אף אחד למעט חבות של הפייניקס. אנחנו לוקחים את כל האחריות עלינו, במידה ולא יספיק, אנחנו נצטרך לבלוע את
הספקה. אתם אומרים, אנחנו לקחנו בסיכון, אנחנו בגלל זה חילקנו את האחוזים, כדי שיהיה את המקום להתנפחות של המשכנתא. אם אני דרך אגב אומר, אני מוכן לשלם את הריבית, ולשלם כמו מסלול של משכנתא רגילה, אתם לא תיתנו לי יותר.
אנחנו כן ניתן יותר. זאת אומרת, אנחנו מראש לוקחים בחשבון, גם לקוחות שרוצים לשלם ריבית, במקרים כאלה יכולה להיות לך מגבלה מסוימת בשינוי המסלול לתקופה מסוימת. אנחנו ניתן לך, נגיד לך, בחמש שנים הקרובות אתה צריך לשלם ריבית כדי לקבל אחוז מימון גבוה יותר, אבל אחרי חמש שנים תוכל לבחור עם כל מסלול אחר או להישאר במסלול הזה. אני חושב דרך אגב שזה גם דרך נכונה.
זה בשורה
וזו גם דרך נכונה, כי אני באמת חושב שלשלם ריבית זה לא דבר כל כך מורכב, זה בערך 50% מהעלות של קרן וריבית, כך שבאמת זה טוב מאוד להתרגל, ואני גם מאמין גדול ברצה שמשכנתה זה כמו אישה. אתה מתרגל אליה ואתה כבר לא יכול בלעדיה. ולכן אני חושב שבאמת באמת להתרגל למשכנתה בצורה מסודרת, זה משהו שאתה לוקח מראש בחשבון, מקצה לזה אחוז מסוים מסך ההכנסות שלך, מסך היכולות שלך, ובסופו של דבר אתה גם באמת משאיר נכס יותר טוב לילדים. אבל שוב, הכל עניין של באמת כל אחד לפי הצורך שלו, כל אחד לפי תפיסות העולם שלו. אני יכול להגיד לך סתם נתון סטטיסטי, שהאלפיון העליון תמיד מבקש בלון. הוא רוצה לא להחזיר שקל, הכל מבחינתו זה לצורך
העלאת רמת חיים. כן, אבל תזכור עוד משהו, שהאלפיון העליון יודע שהוא כבר חילק, כמו שאמרת, לילדים.
נכון, חד משמעית.
פחות דרמה לו אם הוא יחליט, אם הוא ישיר פחות. גם הנכסים שווים יותר, אז זה מתנהל אחר, אבל אנחנו מדברים כאן על כולם, אבל אני חושב שבעצם מה שאמרתם כאן ככה, ואתם בולעים את המילים, שאתם חיים את זה,
נכון.
שבעצם יש לכם פה הקשבה לצרכים של האנשים, ויחד עם האנשים אתם בונים את המסלולים שלהם.
נכון.
זאת אומרת, זה לא בן אדם בא והוא לא יודע, אפילו אם הוא היה בנקאי והוא חושב שהוא יודע, אלא אתם יכולים בתוך המסגרת שלכם להיות גמישים, להיות יצירתיים, קצת לצאת מהגבולות של ה-20% הזה, זאת אומרת של התנאים, ולבנות יחד עם כל אדם...
תמהיל חכם.
את התמהיל החכם שלו.
חד משמעית.
ותגיד לי, ושאני מגיע, אני עכשיו רוצה לקחת, אני עכשיו אשב בסוף הפודקאסט, ורצה לקחת על אחד הנכסים שלי, משכנתה זהב. אני צריך לשאול את הילדים שלי, זאת אומרת, הילדים שלי עם אישו בתוך העניין הזה?
תראה, זו שאלה טובה מאוד, והיא באמת שאלה שמעסיקה אותנו המון. אני יכול להגיד לך שהדירקטוריון פה בפניקס, ב-80% מהזמן של ישיבות הדירקטוריון דן בנושא הזה. עכשיו אני אגיד לך גם למה. זה לא רק עניין של בטיחות כלפינו, ובאמת לדאוג לכך שזה... יש פה עניין מוסרי גם. צריך לחשוב. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שמישהו מהפניקס ייכנס בחטף ובאסתר, ויעשה עם אבא בן 85 מרותק לכיסא גלגלים עסקת חיים, בלי שהילדים מודעים לכך. יש גם פן מוסרי מעבר לפן החוקי המשפטי. ולכן אני מאוד מאוד מאמין בגישה שאנשים מגיל מסוים, וגם פה יש דיפרנציאציה בין אנשים שהם בעשור השביעי שלהם מגיל 60 עד 70, לבין אנשים שהם בני 90 או 85, יש גם כן, צריכה להיות דיפרנציאציה. בעולמנו אנחנו חיים, ואיש בן 85 זה לא איש בן 60, זה לא יעזור. ולכן אני חושב שצריך לנווט את זה בתבונה. אז גם אנחנו, כשמדובר באנשים יותר צעירים, באזור גיל ה-60, אנחנו נוטים להקשיב להם, נוטים לבחון את איך הם מתנהלים ביום-יום שלהם. רואים האם הם מקבלים הכנסות, מה הם ההכנסות שלהם, איך מתנהל חשבון הבנק שלהם וכו' וכו'. ואז הרבה פעמים אני אומר לאותם אנשים, אתם באמת לא צריכים לקבל את הסכמת הילדים שלכם כרגע. רק תחתמו לי שאתם עושים את זה מתוך תפיסת עולם מובנת וכו' וכו', כדי שלא יהיו ספקות גם מחר בבוקר לילדים. ואנחנו יכולים ללכת ולחיות עם זה. לעומת זאת, אדם בן 85, אני בדרך כלל לא אסכים שילדיו לא יחתמו על כך שהם מודעים להלוואה. אנחנו לא מבקשים לא ערבות, לא התחייבות, לא כלום. אנחנו רק רוצים לדעת שהעניין נמסר להם, שהם מכירים את זה, וששום דבר לא נעשה מאחורי גבם.
אני חייב לשאול כאן שתי שאלות שואלות לי, ואתה יודע, מתוך מה שאני רואה גם בחוץ. הרי יכול להיות מצבים שיש ילד שהוא טיפה יותר דומיננטי והוא דוחף את ההורים לעשות, אנחנו יודעים על דברים יותר רעים שקרו, כן, אבל לא מתוך המשפחה. יש כאן את הרגישות הזאת לעקוב, זאת אומרת, האנשים פה מיומנים לראות שבאמת אין כאן איזה מהלך שיכול לפגוע, או לפגוע בהורים או לפגוע במשפחה?
שאלה טובה וחשובה, וזאת הסיבה שאני מעולם לא מאשר הסכם לביצוע, כל עוד אני לא יודע בוודאות שאיש שלי, עיניים שלי היו בשטח, בדקו, שאלו את השאלות, שוחחו עם הילדים, הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי בהלוואות.
תצעק את זה, תצעק את זה, זה חשוב.
וזה באמת עניין שאנחנו לא ניתן משכנתא אם יש צל צילו של ספק שהורה לא מבין מה הוא עושה, או לא רוצה לעשות ונשחט בדרך כלשהי. הדברים האלה ייצרו בו במקום.
אנחנו הרי יודעים הרי שהרבה מאוד סכסוכים בתוך משפחות זה על כספים, וזה צריך להיות כל כך רגיש, ולפעמים ההורים הם חסרי אונים. אבל עולה לי שאלה תוך כדי, שעוד פעם, אני מכיר את זה מהחיים, לא הגענו למשכנתא שם, אבל מגיע מהחיים, זוג שהתבגרו, האישה, לצערנו, הבעל, עברו אירוע מוחי, הם לא במצב קוגניטיבי. מה קורה אז? ודווקא אז הם צריכים את הכסף, הם היו פועלים, הם צריכים לשפץ את הבית, להנגיש אותו, אם הם לא רוצים להיות. אני מדבר על הדברים האמיתיים שראיתי קורים.
אלו דברים שאנחנו חווים אותם ביום-יום. מן הסתם האוכלוסייה הזאת חשופה באופן טבעי לכשלים מהסוג הזה. אני יכול להגיד לך שבעניין הזה אנחנו נורא נורא ייחודיים. אנחנו לא רק שיודעים לעשות את זה, אנחנו גם עוזרים ללקוחות לעשות את הפעולות, את הפעולות הנכונות, על מנת בסופו של דבר להביא לתוצאה הטובה ביותר. אנחנו רק לפני יום יומיים ישב פה נכד של סבתא, שהתחלנו את התהליך, שהיא הייתה בריאה וצלולה, ובסוף התהליך, דקה אחת לפני שהיו צריכים לשחרר את הכספים, סבתא חפתה אירוע מוחי, אתה פשוט קלטה בדיוק למקרה שקרה לנו ממש בימים האחרונים. הנכד עם דמעות ישב פה ואמר, תקשיבו, תבואו תראו, הנכס של סבתא לא יכול להחזיק את סבתא במצבה. אני חייב לשפץ ולהנגיש, תעזרו לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא מוציא אותה מהשיקום, כי אין לי לאן לקחת את סבתא. ואמרתי לו, תירגע, נתתי לו את העורך דין של החברה פה, העורך דין של החברה בנה לו את התיק לבית המשפט לבקשת צו פעולות בשם חסוי, ללא עלות, הכל בהתנדבות, ללא עלות. הבן אדם ישב פה ובכה, הוא ישב אצלי פה ובכה, אמר, לא ראיתי בחיים שלי אנשים שהסכימו שאני אגיע לפה ויכינו לי את כל התיק, החתמנו אותו על תצהירים שצריך, הכנו לו את כל החומר לבית המשפט, והעורך דין שלנו מגיש את זה לבית משפט על מנת לקדם לו את הדברים. אני מניח שתוך שבועיים יהיה אישור לזה, ובעצם הוא יוכל לקבל את
האנשים. כשדיברנו על אנושיות בתחילת השיחה, היא באמת באה מהמקום המאוד מאמין שאפשר וצריך לעזור לאנשים. זה
תראי, אנחנו, אני מכיר את זה, לא נזקקנו לכספים, את שומעת את הקול כן, שלי, סליחה כן. שהוא רועד. הרי יש לי במשפחה חמותי עברה אירוע מוחי, ואני יודע, ומה זה הצורך להנגיש את הבית, ומה המשמעויות. אז שם במקרה היה קצת כסף לה שנפטרה האימא שלה בגיל מאוחר, אבל וצריכים פתאום אוטו אחר, ומקום לכיסא גלגלים, ופתאום צריך מקום למטפלת, ויש, זה מורכב מאוד, ולפעמים זה המצב שאנשים עומדים חסרי אונים, וזה שהנכד היה כאן, הרי זה נופל, אשתי האפוטרופוס של אמא שלה, כן. ויחד עם אחותה, ואני מבין מה המשמעויות, ואתם יודעים מה אני אגיד לכם? שזה נותן לי כאילו הרגשה, שנכון שאתם פניקס הגדולה, אבל זה כאילו חברת בוטיק, שאני נמצא כאן באיזה בית קטן, שהפניקס בנתה בית קטן, סוג, נקרא לזה מחלקה, אל תיעלב, שהתפקיד שלה זה לנהל את העניין, ואז אנחנו לא נבלעים בתוך החברה הגדולה, אלא אנחנו מקבלים את היחס האישי.
ממש כך.
את היחס האישי.
ממש כך.
אז זה חשוב מאוד מה שאמרנו כאן. אז אתה אומר שאפוטרופוס, או אפוטרופוסים, כן, לפי צו בית משפט, יכולים להיות הגורם היעיל בקבלת הכספים.
נכון.
נכון.
אבל גם אז צריכים, אם יש אחים נוספים, אני חושב שעל אחת וכמה וכמה צריכים את ההסכמה של האחים.
לא, דווקא לא. נכון. דווקא במקרים בהם, השיקול דעת עובר לבתי המשפט, לבית המשפט, לענייני משפחה.
זאת אומרת שיש פיקוח.
דווקא שם אני, בדיוק, אני דווקא הרבה יותר רגוע, הכל נעשה
מישהו. לא, אני לא מדבר מבחינה חוקית. מבחינה חוקית, אתה מסודר.
גם מבחינה מוסרית, הצורך שלי הוא פוחת, מכיוון שבית המשפט, כשבוחן את התיק, הוא מוודא מי האחים, הוא מדבר עם האחים, הוא מזמן בדרך כלל את כל האחים, הוא גם בוחר מי יהיה אפוטרופוס. הוא בוחר מי יהיה אפוטרופוס, לא כל אחד, לא לכל אחד הוא ייתן.
לא, הוא בוחן את האפוטרופוסים.
הוא בוחן מי יהיה אפוטרופוס, הוא בודק עם האחים, אם יש להם התנגדויות שאותו אחד יהיה אפוטרופוס.
חייבים לחתום כולם.
הוא בודק עם האחים של החסוי. הוא עושה עבודה יסודית, ולכן ברגע שהוא פסק, קטונתי, אני...
זה אותו דבר במשכנתא.
אני סומך את ידיי.
האפוטרופוס מגיש בקשה בשם החסוי, ואז כשאנחנו מאשרים כדי להתקדם, אנחנו צריכים אישור בית משפט לעסקה.
חד משמעי.
זה בדיוק סוגר את העניין שבית משפט בדק וראה שכל מה שנעשה פה...
האחריות היא כבר על בית המשפט, אני סומך את ידיי עליו.
אז מצוין, אז אני שמח שתקפנו את זה.
כן.
ואני רוצה ללכת על עוד מצב, הרי אנשים מגיעים לגילאים מבוגרים, נראים כאילו הם... כאילו הם צעירים, ובעצם הם סובלים לפעמים בעיות קוגניטיביות, סובלים מכל מיני מחלות שכחה, חוסר, לפעמים הם לא מבינים את הכל כמו שצריך. עד כמה אנחנו פועלים פה עם רופאים נכונים, וגם עם באמת אישורים של בתי משפט?
גם פה יש הרבה מאוד שיקול דעת, וצריך להפעיל שיקול דעת בריא. אנחנו בעיקרון כמדיניות, כל לקוח שהוא מעל גיל 80, אנחנו מבקשים שיביא אישור רפואי קוגניטיבי. אני דרך אגב, כן נוטה לאשר גם לאנשים בני 80 פלוס, להביא עם הרופא, המשפחה שמכיר אותם שנים, מוכן לתת אישור מסודר, שהוא הרי יודע איזה תרופות בן אדם מקבל, הוא יודע מה התפקוד שלו, הוא פוגש אותו מדי פעם, כך שנוח לי מאוד לקבל מרופא כזה אישור שהאיש צלול ורשאי ויכול לחתום על מסמכים משפטיים. זה דרך אגב בניגוד לתפיסות העולם במקומות אחרים שהם רוצים רק פסיכוגריאטר. אני לא חושב שזה חכם. בדרך כלל הרופא שלך מכיר אותך הכי טוב. אז אני לא פסלתי את זה, גם במדיניות התעקשתי שזה יהיה וזה עובד מצוין. יתרה מזאת, יש מקרים שבהם גם אצל אנשים יותר צעירים, וזאת הסיבה גם שאני תמיד דורש עיניים שלי בשטח, מתעוררות שאלות, עד כמה הבן אדם מבין באמת את התהליך, אם זה בגלל קשיי שפה, אם זה בגלל אינטליגנציה נמוכה מדי. יש, ואז אני, אתה יכול לראות אצלי בוואטסאפ, אנשים שיושבים בשטח כותבים לי, אני לא משוכנע שהוא מבין עד הסוף, אני לא בטוח שהוא יכול להבין את המשמעויות של זה. ואז אני אומר, אוקיי, תודה, ואני פונה לאלה שצריכים את המשכנתא, ואומר להם, רבותיי, אם זה ליועץ וזה, אני מבקש פה אישור רפואי קוגניטיבי לגבי האיש הזה וזה, כדי באמת לוודא שאני לא פוגע בבן אדם עצמו, שבסוף איזה ילד נהנה מכסף שאבא באמת לא התכוון לתת לו, כי הוא לא הבין את העסקה.
כן, כן, זה מאוד חמור, ובגלל זה אני, שמים לב שאני הולך על המקומות, לא מעניין אותי המקומות הפשוטים, בפשוטים אנחנו כולם מסתדרים, אבל אנחנו נבחנים בסופו של יום במקומות המורכבים, ובגלל שעוד פעם, אני מכיר את המקומות המורכבים, הרי אנשים מבוגרים עוברים לא רק בעיות קוגניטיביות, הם עוברים שבירות של הגן, ואז פתאום צריכים להנגיש בתים וצריכים לעשות, יש לזה משמעויות, וכאן יש לזה משמעות גם לבדוק את הדברים עד הסוף, וגם את מהירות התגובה, שאם אנחנו באמת רוצים לשחרר מישהו, אבא שלי שבר את האגן, והיינו צריכים, מזלי, אני הנגשתי לו את הבית כבר בגיל 70 ומשהו, הנגשנו לו את הבית, הנגשנו את הבית של ההורים, דרך אגב, אבא שלי יצא לפנסיה לפני שבועיים, הוא בן 89, אבל...
89?
כן. אני בן 63. אבל אנחנו כאן באמת צריכים את התמיכה, ותשימו לב שאני אפילו לא שואל אתכם שאלה אחת על ריביות, וזה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, אני חושב שבעצם במשכנתא מהסוג הזה, יותר חשוב הנגישות והשירותיות והנוחיות של הבן אדם לקבל את הדברים, וזה הדרך האמיתית.
חד משמעית.
אז בואו ככה, אני רוצה שנתחיל קצת לסכם את הדברים למען האנשים. קודם כל הבנו שאנחנו מתוך כל השיחה עד עכשיו, הבנו איפה אנחנו נמצאים ואיזה סוג של שירות, וזה, אני יכול להגיד שאני נמצא פה במקום לא ענק, כן, אני בבניין ענק של הפניקס, אבל אני נמצא בקומה קטנה, אבל איכותית.
כן.
עכשיו, אז בואו נסכם את המסלולים שאנשים יכולים לקבל, בואו נסכם איך זה עובד, ואני חושב שניתן לאנשים להתחיל לפעול ולקבל את התנאים הטובים. ואולי אני.
בשמחה. אז בעיקרון, מבחינת הסיכום של העניין באשר איזה מטרות, אז נסכם ונאמר שלקוחות שיש להם נכס בבעלותם, יכולים לקחת את ההלוואה לפי אחוז המימון מהגיל שלהם, השווי נכס, ולעשות איתו, אז אמרנו, דברים שהם לרווחתם, דברים של לסגור הלוואות, לסגור משכנתאות, לעזור לילדים שלהם וכל דבר אחר. ודבר שלא ציינו, זה שבעצם יחד עם המשכנתה ההפוכה אצלנו, אפשר גם לקנות נכס. אחד הדברים שאנחנו עושים, זה לתת את הכסף בעת רכישה. אם ניקח דוגמה...
אותו בן אדם שלוקח את המשכנתה, נכון. יכול לקנות לעצמו נכס.
נכון. דהיינו...
כאילו זה כסף שהוא השלמה לכסף אחר שיש לו.
לרכישה שלו, נכון. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, נלך לאזורים, אפילו פה בגבעתיים, יש הרבה דירות שהן לקוחות בגילאי 70, 75 וכדומה, בקומה שלישית, בלי מעלית, כן? והבית שלהם שווה הרבה כסף, שווה מעל 3 מיליון. מה לעשות שבניין ממול עושים תמה עם מעלית, מסודרת והכל, והיא נורא רוצה לעבור, היא לא יודעת שבגיל 75 היא יכולה לעשות עם זה משהו, התמה כבר 3.5 מיליון. אז היא יכולה בעצם למכור את הבית ויהיה חסר לה 0.5 מיליון, אני אתן לה לרכישה של הבית עם התמה, והיא תוכל לעלות ולרדת במעלית. אז אני, חשוב לי לציין, בין כל המטרות שאנחנו עושים, גם רכישה זה כלי שאפשר להשתמש בו בעזרת המשכנתא הזו.
ואם אנחנו מדברים על רכישה, ואנחנו הרי אסוציאטיביים, מה קורה אם אני רוצה לעבור לדיור מוגן?
שאלה מצוינת. בדיור מוגן, הרבה פעמים החשיבה של פעם הייתה לבוא ואין ברירה על מנת באמת לא לקחת סיכוני יתר, בואו נמכור את הבית ונשקיע את הכסף באמת בדיור מוגן. דרך אגב, מחקרים הראו והוכיחו שאיש מבוגר, כשאתה מוכר את ביתו ושולח אותו לדיור מוגן או לבית אבות סיעודי, לא עלינו, או לכל מקום אחר, אתה מקצר את חייו באופן טבעי.
הוא מרגיש חוסר ביטחון.
הוא מרגיש שהוא בדרך של one way ticket, מה שנקרא. הוא הולך למקום, אין לו לאן לחזור. אין לו את הביטחון שלו, ביתי זה מבצרי, המבצר הלך לאיבוד. ולכן...
דרך אגב, תדע לך, אפרופו, סליחה שאני קוטע אותך, זה אותו דבר קורה לאנשים מבוגרים שהם הולכים לפרויקטים של תמה, או סליחה, פינוי בינוי, לא תמה, בתמה הבית נשאר, שהולכים להרוס להם את הבית, היום הכי קשה, זה אותו מקום, לא צריך מחקר בשביל זה, היום הכי קשה שהם רואים שהבית שלהם, שהם גרים בו 40 שנה, או 50 שנה, נהרס, הם פתאום מרגישים שעולמם חרב, ואנשים לא מבינים את זה. אתה יודע, אני ערכתי אצלי מישהו שמטפל באוכלוסייה שעוברת התחדשות עירונית, ואחד הדברים ששמחתי שיש אנשים שמבינים למה בן אדם קשה לו לחתום. אז אתה אומר פה דבר מאוד מאוד חשוב וחכם.
ברגע שאתה, היה לי, זה אצלי במשפחה, אבא של אשתי, היינו צריכים להעביר אותו למוסד, מוסד מאוד יוקרתי, שעולה הרבה מאוד כסף דרך אגב, המזל שבאמת יש לו גם פנסיה טובה, זה. אבל לקחנו משכנתה הפוכה, אנחנו, כדי באמת לממן את היתרה החודשית שהוא צריך לשלם שם, ואנחנו כבר מדברים על 6-7 שנים, והבית שלו קיים, ואנחנו כל הזמן מדברים איתו על זה שהבית שלו קיים, אנחנו מצלמים לו את הבית כל הזמן, זה עושה לו טוב, הוא יודע שיש לו לאן לחזור, הוא מרגיש מחובר, הוא לא מנותק מהעבר שלו.
אמרת פה משהו שצריך לצעוק אותו.
וצריך לצעוק את זה, כן. אנשים, חד משמעית, אני גם לא ידעתי את זה, אבל כשהעליתי את זה פעם באיזשהו רעיון, אז אמרו לי, תדע לך, ישב רופא באולפן בערוץ 13 ואמר, תדע לך שיש מחקרים חד משמעיים. מכירת בית לאדם מבוגר ושליחתו למוסד מקטינה את תוחלת החיים שלו באופן חד משמעי.
תקשיב, תקשיבי את, אני חושב, שמעתי כבר על התחום, אני חושב שהבאנו פה לא מעט בשורות בפודקאסט הזה, ואת שאלת אותי, אם כבר דיברת על התחום הזה, וגם אתה שאלת, אז מה יהיה פה חידוש? אז קודם כל תמיד יש חידוש, בגלל שגם אם אנחנו עושים דבר דומה, אנחנו מסתכלים עליו אחרת, אז אנחנו עושים, הרי גם במקצוע שלי, יש אנשים שכל אחד מסתכל על דברים אחרת, והכל חידוש, ואין ספק, אנחנו לא חס וחלילה אומרים שזה טוב או זה לא טוב, כל אחד מסתכל, ולכל אחד יש את האיכויות שלו, וסך הכל אני חושב שלמזלם של המבוגרים, או המבוגרים, אנחנו הדור השלישי, כל מי שמתעסק בתחום הזה, אנחנו מדברים על גופים איכותיים, ובאמת, אבל אני רואה כאן את הייחודיות של מה שאני נמצא, זה הדרך שאתם מסתכלים, את הגודל שהוא יתרון, שאתם יכולים לתת יחס אישי, שאתם יכולים להסתכל על האנשים, על הדרך שאמרת, איך אתה בוחן את התיקים, על הגישה אליכם, שזה אני לאחראית, ואני רואה פה באמת, אני כבר מסכם בשמכם, כן? לא נותן לכם אפילו את הצ'אנס, אבל אני כאילו מתרגש, שבעצם יש פה איזה סוג של פתרון שעטוף בעטיפה נכונה. אז בואו כל אחד ככה מכם שיגיד איזה מילה לסיכום, לשתאמינו או לא, אנחנו כבר בסוף.
אז אתחיל ואומר, לפני הרבה מאוד שנים, למעלה מ-15 שנה, קרוב ל-20 שנה, אמר לי איש יהודי חכם שהגיע מלונדון, מראה לי גרבר, זיכרונו לברכה, הוא זה שהביא את המוצר הזה לארץ, אמר לי, בחור צעיר, עוד הייתי אז צעיר, תקשיב
גם
טוב.
גם היום אתה צעיר.
זה מוצר שאתה לא תוכל לחיות בלעדיו. חברים שלך לא יוכלו לחיות בלעדיו. וגם ההורים שלך כבר השתמשו בו. קח אותו ולך איתו, כי זה חדשנות. זה באמת חדשנות שתשנה את העולם. העולם משתנה לנגד עינינו. היום עוד איכשהו אנשים עוד נהנים מירושות שקיבלו מההורים שלהם. העניין הזה ילך ויקטן וילך ויקטן. הדורות הבאים, אנחנו עושים את זה בשביל הדורות הבאים, מחנכים אותם, תעבדו קשה כשאתם יכולים, כדי שיהיה לכם מספיק כסף לחיות איתו כשלא תוכלו לעבוד. זאת הדרך הנכונה, ותמיד אני אומר, בסופו של דבר, קורת גג בטוחה, זה הדבר הראשון והחשוב ביותר לכל בן אנוש. ולכן, על מנת לשמור על זה, ולא לגרום לכך שיזרקו אנשים פה מהבית כי לא יהיה להם כסף לקנות אוכל, ולשמור על אותם אנשים שעד יום אותם מובטחת להם קורת גג, בשביל זה אנחנו פה ולשם אנחנו חותרים.
דרך אגב, אני חייב לציין, ואני אמרתי את זה לנילה לפני, אחת הסיבות שאני, הרי יש לי קהל, רובו הוא צעיר יותר, חלקו יש לי קהל שהוא בדיוק בגיל, אני חושב שהצעירים צריכים להבין גם את הכלים האלה, ומי שמקשיב לנו, ושחלק מהעניין, ולא אמרנו את זה, זה שההורים לא ייפלו על הילדים. ואנחנו יודעים שלא תמיד הילדים יודעים להתמודד עם זה, וזה קשה, וגם אתה יודע מה, זה מציל משפחות. בגלל שברגע שיש אח שיכול לתת יותר, ואח פחות, או אח אין לו, זה מציל נפשות, אז אנחנו מדברים בעניין הזה. אז רק אני לקחה לסיום, עוד פעם, אני רוצה שנזכיר לכולם, איך אנחנו מגיעים, ואיך אנחנו מקבלים את כל האינפורמציה, ואל מי אנחנו פונים.
אז ככה, כמו שאמרתי בהתחלה, חשוב לנו מאוד לעבוד גם דרך יועצים, גם דרך סוכנים, כי הם מכירים טוב את הלקוח ויודעים כבר לתרגם לנו את הצורך שלו. מצד שני, כל אחד באשר הוא שיבחר לעבוד איתנו ישירות, רק לרשום הפניקס משכנתאות, הטלפון שלנו יכול להיות זמין אצלך, ואנחנו נשמח לעשות טוב לכולם.
גם בנינו לנו סוג של כוכבית, כוכבית 9-69, תמיד תזכרו, 60 באמצע, 9-69, ואתם מגיע ישר לשירות הלקוחות שלנו.
חברים, אנילה, ואתה, תקשיבו שאתם מדהימים, אני ממש מעריך את זה, שי, ואנחנו מקווים שנדע להשתמש במוצר הזה בהבנה, ותודה רבה על כל מה שאתם עושים.
תודה לך על רעיון באמת אינטליגנטי, עם שאלות נוקבות, חכמות ומדויקות.
איזה כיף.
תודה.
תודה רבה.
ביי.